שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 20 של פרספקטיבות גלובליות. אנחנו בשיחה עם מיכאל לייטמן, שאנחנו מדברים על מה קורה בעולם היום. שלום דוקטור לייטמן.
שלום לכולם.
Today's topic is a little
הנושא של היום הוא קצת יותר מקומי, שהוא שייך לישראל, אבל זה משהו שהרבה מדינות עוסקות בו, וחשבתי שזה יהיה רלוונטי להעלות את זה כאן. הנושא הוא דמי מחיה בכבוד, שמאפשרים לחיות בכבוד. השרים אבי ניסנקורן ואיציק שמולי, השר לענייני פנים, הם מובילים מהלך שעשוי לסייע לאלפי אנשים בהליך של חדלות הפיראון, בין השאר בשל המשבר הכלכלי בעקבות הקורונה. הם הקימו צוות ממשלתי לקביעת האופן של החישוב של אותו הסכום שנקרא דמי המחיה בכבוד, או במילים אחרות, אותו הסכום שיסייע לאנשים להתפרנס ולחיות בכבוד. הסכום הזה יישאר בידי אנשים פושטי רגל, על פי חוק חדלות הפיראון החדש בישראל. השר שמולי כתב, אמר, שבפעם הראשונה אי פעם, מדינת ישראל תקבע באופן רשמי מה הם אותם דמי המחיה בכבוד. דרך אגב, זה לא בדיוק נכון, אני בדקתי את זה. הביטוח הלאומי כבר יש לו חישוב, מחשבון, שבו הוא חישב איזה סכום אתה צריך כדי שיתאפשר לך לחיות בכבוד. אבל מה שכן פעם ראשונה, הפעם הם יגדירו שאדם שפשט רגל לא יקבל פחות מאותו הסכום המדובר. אז השר שמולי אמר שזאת פעם ראשונה בה מדינת ישראל תגדיר מהם אותם דמי המחיה בכבוד. אבל זה לא מצדיק, שום דבר לא מצדיק פגיעה בזכות הבסיסית ביותר של האדם, בכבוד האדם, ובזכות הבסיסית שלו כאזרח. הוא אמר שהחזרת החובות זה דבר חשוב אמנם, אבל שום דבר לא מצדיק פגיעה בכבוד האדם. כשקראתי על זה, זה הזכיר לי שלפני הרבה שנים, לפחות לפני 10 שנים אני חושב, אתה דיברת על בדיוק אותו הקונספט. דיברת על אותו הדבר, שאנשים יקבלו איזשהו סכום, כסף מסוים, שזה לא יהיה דמי אבטלה או איזשהם זכויות אחרות, אלא זה יהיה סכום קבוע שיאפשר לאנשים לחיות בכבוד, ויש לו לקבלת הסכום הזה קריטריונים שונים, כשהם יגדירו מתי האדם רשאי, זכאי לקבל את אותו סכום הכסף. אז השאלה הראשונה שלי, כשאתה אמרת אותם דמי המחיה בכבוד, למה אתה התכוונת בזה?
אני התכוונתי שכל אזרחי המדינה, על ידי חינוך שיקבלו, שהם ישתפרו וישתנו למצב כזה, כמו שכותב על זה בעל הסולם, כתב כבר לפני 100 שנה, כולם יקבלו פחות או יותר, נו, בהתאם למספר אנשים במשפחה וגיל וכו', אבל פחות או יותר כולם יקבלו סכום כסף בערך השווה לכולם, לכל נפש, ולא יצטרכו יותר, כי כל היתר הם יוותרו את זה למען הזולת, וכך זה מדינה או חברה מבטיחה לכל העם להתקיים בכבוד מצד אחד, ומצד שני ודואגת שאין מישהו שפתאום הוא נמצא בחוסר כל, כמו שזה קורה היום, וכך הם התקיימו. זה, אני חושב שזה חוק שחייב להיות כבר מזמן קיים במדינת ישראל, מפני שאם המטרה שלנו להגיע למצב להיות כאיש אחד בלב אחד, בחיבור, בתמיכה הדדית, בערבות הדדית, וכל עוד ועוד ועוד, כי ואהבת לך כמוך וכו' וכו', היוצא מזה זה לפחות דאגה לכל אחד ואחד, שיהיה לו ממה להתקיים בצורה מאוד פשוטה, כמו, והרמה הזאת היא שקיימת בין כולם. אנחנו צריכים לקבוע את זה. אבל שוב, אמרתי על זה רק בתנאי שאנשים יקבלו חינוך הנכון. אז הם הבינו שלחיות ברמה אחת, אחידה, לכל העם, זה דבר גדול ומיוחד, ובזה אנחנו מגיעים להשתוות הצורה עם הטבע. ואז בהחלט נצליח בכל היתר הדברים.
When you talk about education,
כשאתה מדבר על חינוך, למה אתה מתכוון?
אני מתכוון שאנחנו צריכים לחנך את האדם איך להיות מחובר עם כל החברה, לכלי אחד, לרצון אחד, לכוונה אחד, שהוא ידע בשביל מה הוא מתחבר לזולת, ולמה אנחנו בסופו של דבר צריכים להגיע למצב של אהבת הזולת.
And why does this education
ולמה אותו החינוך, איך החינוך הזה קשור לדמי מחיה בכבוד?
כי רק אחרי שכולם ידעו והבינו והרגישו שזה הנכון, אז אנחנו לאט לאט יכולים לקבוע בינינו רמת החיים אחידה לכולם.
You know, I went into the social security
website. אתה יודע, אני נכנסתי לאתר של הביטוח הלאומי, ומצאתי את אותו המחשבון שלא ידעתי שהוא קיים, וחישבתי כמה אני צריך לקבל לפי החשבון הזה של הביטוח הלאומי, הסטנדרטים הנוכחיים, ויצא שזה הרבה יותר, הרבה יותר ממה שאני מקבל כרגע.
I mean if I got the dignified living allowance
אם הייתי מקבל את דמי המחיה בכבוד מהביטוח הלאומי נכון לעכשיו אז סטנדרט החיים שלי היה עולה בצורה משמעותית ביחס למשהו היום
with what I make these days
כלפי מה שאני מרוויח נכון לעכשיו איך המדינה יכולה לשלם כאלה סכומים, אם אנחנו מדברים על דמי מחיה בכבוד, שהם ודאי הרבה יותר גבוהים ממה שהאנשים מרוויחים היום.
אני לא חושב שזאת בעיה. אני חושב שבעיה היא חלוקה צודקת. לא שאין לנו כסף. הבעיה היא לא מאיפה לקחת את הסכומים האלו כדי לחלק אותם בצורה נכונה. כמו שאפילו באותו חישוב של ביטוח לאומי, שאני לא מכיר אותו ולא בטוח שזה בכלל חישוב נכון גם כן. אבל יש כסף, אין חלוקה צודקת.
Okay, several questions.
טוב, יש לי כמה שאלות. קודם כל, אם אני אקבל יותר ממה שאני מקבל עכשיו, אז מישהו אחר יקבל פחות.
אני לא חושב. מישהו יקבל פחות, אבל הוא יקבל בכל זאת יותר ממה שמגיע לו.
אוקיי,
אוקיי, אבל האם זה לא משהו שיגרום לבעיות חברתיות? כי ברגע שאדם מקבל סכום כסף מסוים, מאוד קשה לו.
אדוני, בוא נפתח את הקלפים, כולם, כמה שמקבלים, כמה שצריכים לתת לצבא, לנזקקים, לפנסיונרים, לילדים קטנים, לחולים, להחזיק כל מיני מערכות שאנחנו חייבים להחזיק, כמו כל חברה היא צריכה להחזיק את עצמה, ואחר כך נראה מה נשאר לנו, ונחלק את זה בין כל האנשים בשווה. בשווה. בתנאי שאנחנו גם כן מקפידים לקבל מכל אחד ואחד סכומים בהתאם בצורה יחסית כמה שהוא מרוויח וחייב לחברה אני יודע שיש חברות שמרוויחות מיליונים ומיליארדים ולא משלמות אפילו מס הכנסה אז על מה יש לכאן לדבר
But Dr. Lightman, who better than you?
אבל דוקטור לייטמן, מי טוב ממך מכיר את טבע האדם? אם אני מקבל משהו ופתאום זה נלקח ממני, זה לא משנה אם זה מוצדק או לא. אני לא יכול לקבל את זה. מה יפצה
for people to be able to relinquish
יאפשר לאותם אנשים לוותר על סכום מסוים כזה של כסף ולא למחות, לא יודע, לגרום לכאוס חברתי, כי אם אתה תתחיל לקחת ממגזרים שלמים כמויות גדולות של כסף, צריך שהם יקבלו איזשהו פיצוי עבור זה, לא?
לכן אני אמרתי שקודם כל צריכה להיות מערכת החינוך עממית, כן, חברתית, עודכנה ועובדת טוב כמה שנים, ואחר כך בהתאם לזה נוכל להתחיל לעשות את השינויים האלה בחברה.
So what kind of compensation will this education system?
איזה סוג של פיצוי אותה מערכת החינוך תיתן לי שיאפשר לי ברצון
bring down my salary,
להנמיך את המשכורת שלי?
אנחנו נפרסם בכל מקום שאדון חיים רץ הגיע למצב, להבנה, להכרה, ליחס חדש שלא היה קודם כלפי העם ומדינה, שהוא מוכן כל חודש להוסיף מכיסו עוד 200 אלף נגיד דולר, והוא שמח שהוא מבין עכשיו ויכול לעשות זאת, יודע ובטוח שמזה יכולים אנשים הנזקקים להתקיים.
So in return for getting only the dignified
אז בתמורה לקבלת רק אותו סכום של דמי מחיה מכובדים, אני אקבל כבוד?
כבוד, התחשבות איתך, כן, זה כל מה שאתה את לא תוכל לקנות בכסף. היום למי שיש כסף שונאים אותו. אבל כך אתה מקבל, תקבל אהבה וכבוד.
Interesting.
מעניין.
מה מעניין? תחשוב. תחשוב איך אתה מתייחס לאדם שאתה יודע שיש לו לב טוב, והוא מתחלק איתך ממש בשווה ממה שיש לו שיהיה לך. אז איך אתה תתייחס אליו?
Such people certainly get a lot of
אנשים כאלה ודאי שמקבלים הרבה הערכה, כבוד, ואני גם חושב שזה חשוב עבורם, אבל עדיין אתה יכול לראות שאנשים רודפים אחרי כסף. הם לא רודפים אחרי הערכה של אנשים ואהבה מאנשים, הם רודפים אחרי כסף.
עד שאנחנו לא נתקן את האגו שלנו להשתמש בו רק לצורך חברה מתוקנת, שבזה יהיה לכולם טוב, שאנחנו נעלה את הערכים שלנו לרמה הכללית, עד אז אנחנו נצטרך לפצות את האדם בכל מיני צורות. וגם כן אותם אנשים שניקח מהם יותר ממה שהיה קודם. כן? אנחנו נצטרך לפרסם אותם ולהעלות אותם, לתת להם פיצוי. על אותם הסכומים שהם מרוויחים, ואחר כך מוסרים את זה לחברה.
When I told you that there's already
שאמרתי לך שכבר יש מחשבון באתר של הביטוח הלאומי, אמרת אני לא יודע מי הגדיר את הקריטריונים. מי לדעתך מוסמך לקבוע את אותם הקריטריונים לאותם דמי מחיה בכבוד?
אני חושב שזה רופאים, עובדים סוציאליים, אמהות, ארגונים כאלו, אבל בתנאי שהם לא יהיו קשורים למפלגות ולשום אינטרס פרטי.
בגלל ש... לא יודע, זאת הנחה שלי, אותם אלה שבנו את המחשבון הם כנראה עובדים סוציאליים או אנשים מהסוג הזה. אנשים שנמצאים...
הם בדרך כלל שייכים לאיזה מפלגה, ואז הם עושים מה ש... המנהלים שלהם אומרים להם לעשות. אני לא מאמין היום לאף אחד, כי אנחנו נמצאים אחרי התפתחות האגואיסטית הכי גדולה שהייתה אי פעם בהיסטוריה, ולכן אין אף ארגון, אף מפלגה, אף ממשלה או חלק ממנה שהם נקיים מהחשבון האגואיסטי.
You're not related to any party, so I can ask
אתה you. אתה לא קשור לאף מפלגה, אז אני יכול לשאול אותך. איך אתה היית מגדיר מהם אותם הקריטריונים לדמי מחיה בכבוד? לפי איזה סטנדרטים, לפי איזה קנה מידה, לפי איזה מידה?
אני לא יודע, זה שוב, זה הכל קשור ברמת החינוך, שאנחנו צריכים להעביר דרכו, דרך החינוך הזה, את כולם. את הגדולים וקטנים והורים וילדים, כולם כולם. ובהתאם לזה אנחנו יכולים לקרב את כל העם למערכת שכשהם עוברים דרכה, הם יוצאים משם ברמת החיים שווה. ואז אנחנו יכולים פחות או יותר לקבוע מה יכול להיות לכל אזרח.
אז אתה אומר שלפני שנגדיר את הסכום שהוא מוגדר כדמי מחיה בכבוד, אתה אומר שאנחנו צריכים להעביר את האנשים דרך תהליך חינוכי, לפני שבכלל אנחנו מגדירים את אותו הסכום של הכסף.
בטח. איך אתה יכול לתת לבעל העסק, למיליונר, או למשפחה רבת ילדים, ולכולם אותו סכום? נו, יש לי שכן שיש לו 5 ילדים, הוא ואשתו, ויש לה, יש להם דירה של 3 חדרים קטנים, ויש לידינו אזור וילות, ששם חיים אנשים, 2 בקושי יש להם חתול וכלף, ילדים אין, או שיש אחד והוא לא יודע, נמצא איפה שם, ויש להם פי 10 ממה שלשכן שלי הזה. אז מה תעשה? איך אתה יכול להביא אותם לרמת החיים אחידה?
That's exactly my question.
זה בדיוק השאלה שלי.
זאת אומרת, זה לא יכול להיות, רק בתנאי שאנחנו על ידי חינוך מוכנים לזה, ולאט לאט, משך דורות, משנים את פני החברה למצב כזה שהעיקר בשבילנו זה להיות מחוברים בינינו. ומחוברים לרמת החיים אחת. ואיזה פיצוי אז מקבלים כולם? כולם, לא רק עשירים, שאנחנו בזה מגלים את מהות החיים, מטרת החיים, עולם הבא, כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך. אתה צריך לחשוב מה אתה משלם להם, לכל אחד, תמורת זה שהם מסכימים לשמוע אותך ולקיים מה שאתה ממציא.
You think it'll take generations?
אתה חושב שזה ייקח כמה דורות לעשות את זה?
זה יכול להיות שייקח, כן, ייקח כמה זמן.
What are we going to do until then?
מה נעשה עד אז? לא יישאר עולם לחיות בו.
עד אז אתה תכניס מערכת החינוך לתוך העם, ותשתדל עם כל העם לעבוד על זה, עד שאתה מביא אותם למצב שהם מסכימים לזה, מבינים את זה, מוכנים לזה, ואז בעצמם, בשמחה, או באים ומשתתפים. זה לא שאתה עושה עליהם. אתה נותן להם הסבר מצד הטבע, מצד הטבע האדם, מצד הטבע החברה האנושית, ואז הם כן מסכימים לכל השינויים האלה, כי רואים שאין דרך אחרת, ואז הם עושים את זה בעצמם, ולא שאתה הולך ומקופף אותם למשהו, שכל הזמן אתה שואל במה אתה תעשה איתם. אני לא רוצה לעשות, אני רק רוצה לתת להם חינוך, להסביר להם חוקי הטבע וחוקי החברה האנושית, ושהם כתוצאה מזה הבינו מה עליהם לעשות בהכרח, והם יקבעו יחד כתוצאה מהחינוך שלי, כן? זה לא שלי, אבל נגיד, כן? הם יקבעו את השינויים, איך, מתי, באיזה קצב, מקודם, מאחר כך צריך להיכנס למערכת הזאת של החברה החדשה. זה חברה הזאת, דרך אגב, נקראת דור האחרון.
Why the last generation?
למה דור אחרון?
דור אחרון שאין יותר אין חברה יותר שלמה מזה.
So why is it called the last?
אז למה זה נקרא אחרון? אולי זה הדור הראשון.
לא, אחרון זה לא מבחינת הרע, זה מבחינת הטוב, שזה סוף כל השינויים וכל הסבל של בני אדם.
So it's the last generation to suffer.
אז הדור האחרון שיסבול?
הוא לא יסבול, הוא יעשה את זה בשמחה. הם הקימו חברה חדשה, נגיד תקרא לזה סוציאליסטית, אני לא יודע, זה כל המילים האלה, הם כבר התקלקלו מהתוכן שלהם, אבל זה חברה שהיא תבנה את עצמה בצורה כזאת שהם יהיו בהתאם לחוקי הטבע, ולכן הם לא יצטרכו יותר להשתנות, כי הם יהיו באיכות עם הטבע. ולכן חברה הזאת היא תהיה חברה שהיא תדע איך לנהל את עצמה, לנווט את עצמה, לחנך, לעשות הכל עם עצמה, כי כל החוקי הטבע יהיו בידיים שלה.
Speaking of changes,
אם אנחנו מדברים על שינויים, נראה שנגיף הקורונה הוא מייצר שינויים חברתיים עמוקים בכל רחבי העולם. האם זה נכון?
כן.
How is it doing so?
איך הנגיף עושה את זה? כי שמעתי שאתה אומר שברגע שהמגפה פרצה, אמרת שזה לא סתם וירוס, הוא הולך ללמד אותנו, ללמד אותנו איך להתנהג זה לזה, איך לשנות את החברה. אני לא רואה איך הווירוס משנה אותנו, אני לא רואה איך הוא מלמד אותנו, אבל מה שאני כן רואה, זה שזה משנה את מה שקורה. יש את הווירוס, ויש שינויים שקורים, בערך לפי מה שאמרת, רק אני לא רואה את הקשר בין השניים. אתה יכול להראות לי את הקשר הזה?
אני אגיד לך. וירוס לא בא לתקן אותנו. הוא לא בא לשנות אותנו. הוא בא להראות לנו שאנחנו צריכים לתקן את עצמנו ולהשתנות. ולכן אנחנו כאן נמצאים במצב שלא מבינים מה קורה איתנו, מי משחק איתנו. והדבר הוא פשוט. הווירוס הזה הוא מגיע כדי להראות לנו שאנחנו רחוקים זה מזה, לא מחוברים בצורה נכונה זה עם זה, רוצים כל הזמן להרוויח זה על זה, שאנחנו נשקועים באגו, ושאנחנו מהבוקר עד הלילה רק חושבים איך לעשות טוב לעצמי, ורצוי לעשות על חשבון רע לזולת. וזה צורה אגואיסטית הפשוטה, שזה הטבע שלנו ככה פיתח אותנו, והגענו לזה. עכשיו השאלה איך אנחנו ממשיכים. וכאן בא הווירוס הזה, לאט לאט, בצורה עדינה, מתחיל מרחוק, זה בא מהטבע, לפי אותו חוקי הטבע, שהטבע מתפתח מיליארדי שנה, אז הוא התפתח איתנו גם כן כמה עשרות שנים. אבל אנחנו רואים שזה לא הולך לפי החשבון שלנו האגואיסטי, זה הולך לפי החשבון אחר. איזה? אנחנו נצטרך ללמוד. אז חוכמת הקבלה כאן מסבירה לנו, שהגענו למצב שנקרא דור האחרון, שזה מכאן והלאה אנשים, כל חברה אנושית, כללית, שנמצאת על פני כדור הארץ, היא מתחילה לנוע לקראת התיקון, ותיקון הוא רק לקראת החיבור בינינו, למעלה מכוחות האגואיסטים. כאן זו הבעיה, למעלה מכוחות האגואיסטים. אם זה היה נגד, נערוס את האגו שלנו ושלא יהיה, ונבנה משהו מחדש, לא. לא. זה דווקא על כל פשעים תכסה אהבה. והשנאה, ותאווה וכבוד, וכל מה שיש לאדם רע בטבע שלו, שזה לאדם, לא לחיות. כן? שנקרא האגו שלנו בסך הכל. כן? כי מה שקורה לחיות זה הטבע, הם צריכים לאכול משהו, אז הם אוכלים אחד את השני. אצלנו לא, אנחנו לא רוצים לאכול אחד את השני, אנחנו רוצים לכופף את השני, אנחנו רוצים לראות כמה שאנחנו מכופפים אותו, כמה שאנחנו עושים לו רע, ומזה יש לנו טוב, הרגשה טובה. מנצלים וכן הלאה. אז טבע עכשיו בא ללמד אותנו מה הם כוחות הרעים שבנו, מה אנחנו צריכים לעשות, באיזה צורה נתקדם לטוב. דרך ארוכה, כי היא כולה קשורה מצד הטבע בחינוך שלנו. לא לעשות איזה לחץ עלינו שאנחנו בצורה מחויבת נעשה, כי אין ברירה. כן? אני בורח מכאב ואני רץ לתענוג. זה הטבע שלי, כאן אני לא יכול לעשות שום דבר מעצמי. בצורה למעלה מהחשבון שלי אני עושה את זה. כן? וכך כל אחד. אבל הטבע רוצה שאנחנו נבין ונסכים עם זה שצורת החיים שלנו החברתית היא יותר חשובה מצורה הפרטית. והטבע הולך לחנך אותנו בזה יותר ויותר. לכן זה לוקח זמן ויקח המון ממש יסורים, בעיות, מכות, אכזבות. נלמד. נלמד, אבל זה מה שאומרת לנו חוכמת הקבלה, שזה בעצם קריאת הזמן.
Does it have to happen through suffering or
האם זה חייב לקרוא על ידי איסורים, דרך איסורים, או שיש דרך?
לא על ידי איסורים. זה כמו שההורים עם הילדים, אם ילד שומע ומוכן לעשות משהו נגד הרצון שלו, מה שאומרים ההורים, אז הם לא מענישים אותו יותר. אמרו לו פעם אחת, אם הוא מבין הכל בסדר, אם לא מבין אז מגבירים את הלחץ עד המכות ועד זה שאנחנו נמצאים כבר בתקופה שהטבע מתחיל להיות ככה ללחוץ עלינו בצורה רצינית.
אתה חושב שהיוזמה הזאת להגדיר את אותם אדמי מחייה בכבוד המינימליים, דמי המחייה בכבוד, אתה חושב שזה צעד בכיוון הנכון?
כן, אבל זה לא רק זה. העיקר זה היחסים שבינינו. לעשות רמת החיים פחות או יותר שווה לכולם, אתה צריך להביא את החברה לרמה שחברה תרצה את זה. שכולם ירצו את זה. גם עשירים וגם עניים וכולם. וכולם הרגישו שאין ברירה, שזה הטוב, שזה ממש הדבר הצודק, צדק עליון. אם אנחנו לא נעשה, יהיו לנו בעיות גדולות מאוד. זה ממש לא נספיק, אני רואה בזה כזאת הכרחיות מצד הטבע, שאני אומר לך, לא נספיק במשך היום לקבור אנשים שימותו. זאת תהיה מכה מאוד מאוד קשה, אם אנחנו לא נדביק את השינוי שבאנו לשינויים שבאים מצד הטבע.
דוקטור לייטמן, יש לנו הרבה עבודה לפנינו, כך זה נראה, ובנימה חיובית זאת במרכאות, אנחנו נסיים את התוכנית שלנו להיום, אבל אנחנו חייבים להתחיל לזוז ולעשות את תפקידנו בנושא החינוך. תודה רבה דוקטור לייטמן על זמנך, תודה לכולכם שצפיתם. בואו גם לתוכנית הבאה כשאנחנו מתקדמים לחינוך האנושות, ועד אז כל טוב, להתראות.